פסחים דף כ"ב מתחילים בעזרת השם חמש שורות מלמעלה במילים מטיב רבי יצחק נפחא. טבע האדם שהוא שואף לעלות ממדרגה למדרגה, רוצה מאוד להצליח. כמה אפשר להצליח? להיות האדם החשוב ביותר עלי אדמות, אבל להיות מלאך? אדם לא שואף להיות כמו מלאך, אבל האמת שאדם יכול לזכות להיות יותר ממלאך. בספר יואל, אחד מהנביאים בתרי עשר, הוא כותב, והשם נתן קולו לפני חילו, הקדוש ברוך הוא נתן את קולו לפני החיל של המלאכים, כמו שכתוב שירדו עם הקדוש ברוך הוא בקבלת התורה 20,000 רכבים של מלאכים, ולפני כן כתוב שהיה קולות וברקים, הקדוש ברוך הוא נתן קולו לפני חילו. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה מלאכים, כי רב מאוד מחנהו. אבל אומר הפסוק, יש אחד גדול יותר מהמלאכים האלה, כי עצום עושה דברו. מי הוא עושה דברו? במדרש תנחומה, פרשת וישלח, אות ב', אמר רב הונה בשם רבי חייא, אלו ישראל שהם עושה דברו, מלשון נעשה, שהקדימו לומר נעשה לפני שהם אמרו נשמע, בזמן שקיבלו את התורה. והמדרש שם מסיים ואומר ללמדך, שגדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. מה זאת אומרת גדולים? זה לא משהו מופשט, זה משהו אמיתי. אחד מההוכחות לזה, מביא המדרש, יעקב אבינו, בא להילחם נגדו מלאך. מה זה מלאך? המדרש קורא לו שר הגדול, שרו של עשיו. יעקב נטל לשר הגדול וריפשו, הכניע אותו. איך? כי עצום עושה דברו. אלו הצדיקים. אדם שהוא צדיק, יש לו כוח בפועל, כוח פיזי, רוחני אמנם, יותר מאשר מלאכי השרת. וירא כי אינו יכול, לא. אותו שר הגדול ראה שהוא לא יכול כל כך להתגבר על יעקב אבינו. הוא לא רגיל לזה. מלאך שבא בשליחות להתעסק עם בן אדם, ברגע מסיים איתו את העניין. אבל כאן הוא מתעסק עם עצום, עושה דברו, אלו הצדיקים, עם יעקב אבינו. וירא כי אינו יכול, לא. הוא לא מצליח להתגבר על יעקב אבינו. מה עשה? ויגע בכף ירחו, מין עצם שיש בה רגל. ואז יעקב אבינו נהיה צולע, עד שהשמש זרחה, ויעקב אבינו גם כן, כמו שאומרים, יצא מזה גם. אבל לנו נשארה מצווה בעקבות אותו מאבק. אולי כדי להזכיר לנו את הכוח של הצדיקים, שאנחנו כולנו יכולים להגיע למדרגה הזאת, על ידי שנהיה עושה דברו, פשוט מאוד נעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, יהיה לנו כוח יותר מהמלאכים. בשביל זה יש מצווה על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. כי נגע בכף ירך יעקב, אותו מלאך, בגיד הנשה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מה זה לא יאכלו? לפי דעתו של רבי אבאו, כמו שלמדנו בדף הקודם, בתחילת המסע, שאמרנו שאנחנו יוצאים למסע בכמה וכמה מצוות, על מצוות מסוימות אם הן מותרות בהנאה ורק אסורות באכילה, או שהן גם אסורות באכילה וגם אסורות בהנאה. כשכתוב לא יאכלו, לפי דעתו של רבי אבאו, זה אומר שגם אסור ליהנות. לפי דעתו של חזקיה, כשכתוב לא יאכלו, מותר ליהנות, רק אסור לאכול. כשרוצים לומר שאסור ליהנות, כתוב לא יאכל. אבל פה הפסוק אומר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. שיש גיד מיוחד בבהמה, אלה השוחטים ובעלי הכשרות, ובכלל כל מי שלומד מסכת חולין יכול לזהות במפורש איזה גיד מדובר, אסור לאכול את הגיד הזה. ומהמצווה הזאת, מהאיסור של אכילת גיד הנשה, מביא רבי יצחק נפחא קושייה על רבי אבאו. אתה רבי אבאו אומר שכשכתוב לא יאכל, זה אומר שגם אסור ליהנות מגיד, אסור ליהנות מאותו דבר שכתוב עליו לא יאכל, אז גיד הנשה כתוב לא יאכל, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אז שואל אם כן, מטיב רבי יצחק נפחא, והרי גיד הנשה דרחמנה אמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. זאת אומרת, לפי דעתך אמור להיות גם כן אסור ליהנות מגיד הנשה. תראה דבר מעניין. ותנן, שולח אדם רגל של בהמה, שיש בפנים גם גיד, ירח לנוכרי וגיד הנשה בתוכו. קודם כל אנחנו רואים שמותר לישראל ליהנות מגיד הנשה. אתה נותן את זה לנוכרי, הנוכרי ייהנה, ועוד יכיר לך טובה, יכול להיות שאפילו מותר לך למכור את זה לנוכרי, אתה תרוויח כסף מגיד הנשה, אתה רואה שזה מותר בענה? בנוסף, לומדים דבר, עוד דבר, שלא חוששים שמה הנוכרי ילך אחרי זה וימכור את הירך לישראל, וישראל יהיה סבור שאולי יוציאו מזה את גיד הנשה, והוא יבוא להיקשל. אבל לא חוששים לזה. למה? מפני שמקומו של, הגיד ניכר, אם הוציאו את הגיד או לא הוציאו את הגיד, אתה יכול לראות. אבל ליהנות מגיד הנשה, כתוב כאן מפורש שמותר. אתה הרי אומר שכשכתוב לא יאכלו, זה גם אומר לא ייהנו, רבי אבאו. אז קשה על דעתו. עונה הגמרא, כסבר רבי אבאו, בדרך כלל נכון, כשכתוב, איך כתוב כאן, לא יאכלו, היה אמור להיות שזה גם יהיה אסור בענה. אתה יודע למה זה מותר בענה, גיד הנשה? כי כשהותרה נבלה בענה, כמו שלמדנו בדף הקודם, הפסוק אומר שלא תאכלו כל נבלה, אבל לגר אשר בשעריך תתננו והאכלה, מותר לו לאכול, לתת לגר ששומר שבע מצוות בני נוח, מותר לך לתת מתנה את הנבלה, או מחור לנוכרי, מותר ליהנות מנבלה. אז כשהותרה נבלה והנאה, לא צריך לפני כן לנקר את החלב, לנקר את הגיד הנשה, וככה לתת את הבשר לנוכרי, אלא היא וחלבה וגידה, כל אלה הותרה. אז מכיוון שהגיד הנשה הותר מכלל נבלה, כשיש גיד הנשה בתוך בשר של נבלה, מותר ליהנות מהגיד הנשה אז, אם כן, מה, אתה רואה מפה שיש מקרה שגיד הנשה מותר בענה. אז מתוך שאנחנו רואים שהאיסור שהתורה התירה את גיד הנשה, מתי שהתורה אומרת שמותר לשלוח נבלה לנוכרי, ולא צריך להוציא את הגיד הנשה, סימן שמותר ליהנות מגיד הנשה. אז מכאן אנחנו למדים שכשהתורה אומרת לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, כאן היא מתכוונת גם, כאן היא מתכוונת רק שלא יאכלו, אבל מותר ליהנות. למה? מזה שאתה רואה שהיא תירה לשלוח נבלה לנוכרי וליהנות מהנבלה, כולל הגיד הנשה, זה אומר שגיד הנשה הוא לא באיסור הנאה, למרות שאצלו כתוב לא יאכלו. שואלת הגמרא, הניחא, זה באמת מתיישב לפי דעתו, למאן דאמר, יש בגידין בנותן טעם. זאת אומרת, גיד הנשה יש לו שם של אוכל. זה נחשב שיש לו טעם, ולכן זה נחשב, הגיד הנשה נחשב גם כן חלק מהנבלה. וכשהתורה התירה ליהנות מהנבלה, היא התירה גם ליהנות מגיד הנשה. אז זה מובן באמת, שמתוך שהתורה, אתה רואה שהתירה בהנאה את הנבלה, אתה רואה שגם התירה את גיד הנשה, זה אומר שגיד הנשה שכתוב לא יאכלו, זה הכוונה רק לא יאכלו ולא גם איסור הנאה. אבל אלא למען דאמר שגיד הנשה זה לא חלק מהנבלה בכלל, כי הרי אין בגידים בנותן טעם, אם מבשלים בשר עם גיד הנשה, הגיד הנשה לא נותן טעם בתבשיל, אלא זה נחשב כמו סתם עצים, אז זה לא חלק מהנבלה. אז נבלה התירו בהנאה, אבל גיד הנשה, בשום מקום לא מצאנו שהתירו בהנאה, אז מה יקה למימר? איפה אנחנו לומדים להתיר בהנאה גיד הנשה, שמותר למכור, מותר לתת ירך של בהמה עם גיד הנשה לנוכרי, איך מותר ליהנות מגיד הנשה? תרצת הגמרא, אתה שואל, לפי הדעה שסוברת שגיד הנשה זה סתם חתיכת עץ, מן שמת לי דאמר אין בגידים ונותן טעם? מי זה הדעה שסוברת שגיד הנשה זה כמו סתם חתיכת עץ ואין לו תורת אוכל? רבי שמעון. איפה מצאנו שזה דעתו של רבי שמעון? דתניא. האוכל מגיד הנשה של בהמת מאה. חמור, בהמת מאה. אז בעצם הוא עשה כאן שני דברים לא טובים. א', הוא אוכל בהמת מאה, ב', הוא אוכל גיד הנשה. רבי יהודה מחייב שתיים. אחד על זה שהוא עבר על איסור אכילת בהמת מאה, ושניים על זה שהוא עבר על איסור של אכילת גיד הנשה. כי גיד הנשה זה נחשב מאכל, יש טעם בגיד הנשה. רבי שמעון פותר. הוא אומר, קודם כל, בהמה טמאה, אתה לא חייב משום שאכלת בהמה טמאה. מה אכלת? את הגיד הנשה? גיד זה לא אוכל, זה סתם חתיכת עץ. וגם איסור גיד הנשה, כי לפי דעתו, התורה אומרת, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. משמע שאת שאר הבשר אפשר כן לאכול. אבל בבהמה טמאה אי אפשר לאכול כלום, אי אפשר לאכול בכלל את הבהמה, אז שם אין איסור מיוחד על גיד הנשה. אז אם כן רואים שהדעה שלפי דעתם, אנחנו אומרים שהגידים לא נחשבים אוכל, זה דעת רבי שמעון. ורבי שמעון נחי נעמי, שגיד הנשה הוא אסר בענה. למה באמת? כי דווקא לפי הדעה שסוברת שגיד הנשה נחשב אוכל, והתורה הרי התירה לתת נבלה לנוכרי, מותר ליהנות מנבלה, אז מותר כבר גם ליהנות מגיד הנשה, סימן שגיד הנשה הוא לא נאסר בענה, אבל רבי שמעון באמת סובר שגיד הנשה לא נחשב אוכל, אז באמת לפי דעתו, גיד הנשה אסור בענה. דתניה, גיד הנשה מותר בענה דברי רבי יהודה, ורבי שמעון באמת אוסר, כי כתוב לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, זה כולל גם איסור ענה, ואין לנו סיבה להתיר, אחרי שאנחנו רואים שמותר ליהנות מגיד הנשה כשזה בנבלה, אז אם כן אנחנו נשארים עם האיסור שזה נשאר, גיד הנשה אסור בענה. קושייה נוספת על דעתו של רבי אבהו שסובר שכשכתוב לא תאכל, לא תאכלו, זה איסור הנאה גם כן. והרי איסור דם. התורה אומרת, דרחמנא אמר כל נפש מכם לא תאכל דם. אז לפי דעתו של רבי אבהו זה צריך לכלול גם איסור הנאה. ותנען, משנה כזאת. בבית המקדש היו מקריבים קורבנות. והיו זורקים את הדם של הקורבן על גבי המזבח. חלק מהקורבנות, למשל קורבנות חטאות פנימיות, את מה שנשאר מהדם היו שופכים על יסוד של המזבח, המדרגה התחתונה של המזבח, בצד מערב. שזה סמוך לעזרה, סמוך לאכל, אז כבר חוזרים מהאכל, כבר שופכים את זה שם. וחטאות הרגילות, החיצוניות, היו שופכים על יסוד הדרומי. אז אלו ואלו, בין הדם של החטאות הפנימיות, בין הדם של החטאות החיצוניות, אחרי שהם נשפכו על היסוד, הם היו נשפכים מהיסוד לרצפה של העזרה דרך נקבים מיוחדים, הם היו מתנקזים לעמה. זה היה מין תעלה כזאת שהיה בעזרה, שמשם היו מתנקזים כל האדם והמשקים שהיו בעזרה, הם היו יוצאים לנחל קדרון, והדם, זה יכול לזבל את השדות, אז הדם הזה נמכרים לגננים, לזבל. מכיוון שההקדש היו מוכרים את הדם הזה, אז יש לדם של בית המקדש, זה שייך להקדש, אז אסור ליהנות מזה, בלי לשלם להקדש, לכן מועלים בו. כוונה שמי שנהנה מהדם הזה, הוא מועל, הוא עובר על איסור מעילה, דענו שצריך לשלם להקדש. אבל בכל אופן, רגע, את הדם הזה הייתם מוכרים לגננים? דם הרי כתוב אצלו, לא תאכל דם. לפי רבי אבהו, זה כולל איסור הנאה, איך אפשר לזבל עם זה את השדות? איך מותר ליהנות מזה? לפי דעתו של רבי אבהו, כשכתוב לא תאכל, זה כולל איסור הנאה. עונה הגמרא, אתה יודע למה דם, למרות שכתוב לא תאכל, רבי אבהו מודה שזה מותר בהנאה. שאני דם, דהתקש למים. התורה עושה היקש בפסוק, כתובים בסמוך, דם למים. תכתיב לגבי דם, לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. מים מותר ליהנות מהם? מים מותרים בענה, אף דם מותר בענה. שואלת הגמרא, כל מים מותר ליהנות? ואימא, אולי נאמר שהדם הוא כמים המתנסחים על גבי המזבח בחג הסוכות, שהמים האלה אסורים בענה. אמר רבי אבהו, לא כתוב, מעט מים, אלא כתוב כמים, הכוונה לרוב המים. רוב המים שבעולם מותרים בענה. שואלת הגמרא, מי אמר לך רוב מים? כתוב על הארץ תשפכנו כרוב מים? מי די רוב מים כתיב? כתוב כמים, אולי הכוונה למים של ניסוך המים. שזה אסור בענה. אלא, אמר רב אשי, אם זה שכתוב תשפכנו כמים, כתוב תשפחנו, כמים הנשפחים. מי חולין אתה יכול לשפוך, אבל לעומת זאת מים של ניסוך המים אתה צריך לנסך, לא כמים הניסחים. אז אתה לא משווה דם למים של ניסוך המים, אתה משווה דם למים רגילים של חולין שמותרים בהנאה. שואלת הגמרא, אתה אומר שמשווים דם למים הנשפחים, ואימא, אולי התורה עושה היקש בין דם לבין מים הנשפחים לפני עבודה זרה, שהם אסורים בהנאה. עונה הגמרא, הטעם, מים שנשפחים לפני עבודה זרה, נכון, הם אסורים בהנאה, אבל שם לא כתוב לזה, לא כתוב בזה שם שפיכה, אלא שם גם כתוב לשון ניסוך. נמי ניסוך יקרי, לכתיב לגבי ניסוך של עבודה זרה, ישתו יין נסיכם. אז אם כן, גם כששופכים מים לפני עבודה זרה, יש לזה שם של ניסוך. וכשתורה כותבת על דם, תשפחנו כמים, שמקישים את זה למים הנשפחים, הכוונה מים של חולין, שמותרים בהנאה, אז כמו שמים של חולין מותרים בהנאה, ככה גם דם מותר בהנאה. שואלת הגמרא, רגע, אז מה אתה אומר שלפי דעתו של רבי אבאו, שסובר שכשכתוב לא תאכל דם, הכוונה שאפילו אסור ליהנות מדם, שזה צריך להביא פסוק אחר, להקיש בין דם לבין מים, להגיד שנכון בדרך כלל לא תאכל דם היה אמור להיות, זה שכתוב לא תאכל, שזה גם אסור בהנאה, אבל תאר לך לא, פה בדם זה שונה קצת, כי כתוב על הארץ תשפכנו כמים, יש היקש בין דם לבין מים, שפה זה כן יהיה מותר בהנאה. אז יוצא אם כן, שלפי חזקיה, דף כ"א עמוד ב', שסובר, שבכל מקרה, זה שכתוב לא תאכל דם, זה עדיין אומר רק איסור אכילה ומותר בהנאה. אז שמה יש היקש בין דם לבין מים, על הארץ תשפכנו כמים. למה הלכת ההתקש, דם למים? עונה הגמרא בשביל סיבה אחרת. לכדי רבי חייא בר אבא. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן. אנחנו הרי יודעים שאוכל, כמו למשל פרי, כשהוא מחובר בעץ, גם אם ייגע בו כל תומה שבעולם, היא לא מטמאה אותו, כי מחובר לקרקע. גם כשתולשים אותו מהעץ, הוא לא נטמא. עד שישטפו אותו במשקה. ואז כששוטף אותו במשקה, הוא מוכשר לקבל תומה. מכאן ולהבא, הוא זמין לקבלת תומה. אז מה, איזה משקה מכשיר אותו לקבל תומה? יש שבעה משקים, אחד מהם זה דם. דם זה עכשיו משקה. אבל דם של קורבנות מחדש רבי יוחנן שהוא לא מכשיר לקבל תומה. מניין הוא לומד את זה? מניין לדם קודשים שאינו מכשיר שנאמר? כתוב, לא תאכלנו את הדם. מה כן? על הארץ תשפכנו כמים. יש היקש בין דם לבין מים. תשפוך את הדם כמו מים. זאת אומרת, מדברים פה על מים, על דם שנשפך. דם שנשפך על הארץ כמים, הוא מכשיר, והוא נחשב כמו מים, מכשיר לקבלת תומה. אבל דם של קודשים, אתה לא יכול לשפוך אותו על הארץ. למה? אתה צריך לקבל אותו בכלי שרת בשביל לעשות זריקת הדם על גבי המזבח. לכן שאינו נשפך כמים, דם כזה לא נחשב משקה, והוא אינו מכשיר אוכל לקבל תומה. קושיה נוספת על רבי אבאו, תחנה נוספת במסע המרתק בעקבות אותם דברים שאסורים באכילה, האם הם גם אסורים בהנאה או לא. והרי עבר מן החי, שחותכים רגל מבהמה חיה, יכול להיות בשביל טיפול אפילו שלטובת הבהמה, לא, זה לא חייב להיות דווקא התעללות, אבל בכל אופן, אותו עבר הוא אסור באכילה. לכתיב, לא תאכל הנפש עם הבשר. דהיינו, אל תאכל בשר של מי שעדיין יש לו נפש, של בהמה שהיא עדיין בחיים. עבר מן החי. כתוב, לא תאכל. לפי חזקיה, זה רק איסור אכילה, כי לא כתוב לא יאכל. רק אם כתוב לא יאכל, זה הכוונה גם איסור הנאה. כאן כשכתוב לא תאכל, הכוונה רק איסור אכילה. אז, בסדר, איסור עבר מן החי זה רק איסור אכילה. אבל לפי דעתו של רבי אבאו, שכתוב לא תאכל הכוונה גם איסור הנאה. אז אם כן קשה, כי הרי ותניא, רבי נתן אומר, מניין שלא יושיט אדם כוס של יין לאדם נזיר שאסור לו לשתות יין, שלא יכשיל אותו. וכן, שאדם לא יושיט בשר של עבר מן החי לנוכרי, שהרי כל הנוכרים היום הם מבני נוח. וגם בני נוח אסור להם לאכול עבר שנחתך מבהמה שעדיין בחיים. למה? כתוב לגבי נוח, כתוב שם, אך בשר בנפשו, דמו לא תאכלו. זאת אומרת שכשיש בהמה שהיא עדיין בחיים, אסור לאכול עבר ממנה, שעדיין בחיים, גם לבני נוח. מניין שאסור להושיט עבר מן החי לבני נוח, תלמוד לומר, ולפני עבר לא תיתן מכשול. רגע, אבל בסדר, אסור לתת עבר מן החי לנוכרי, אבל לכלב נראה שמותר, כי אם בכלל אסור ליהנות מעבר מן החי, ודאי שאסור לתת את זה גם לא לנוכרי. אז מה אני מדייק מפה? על הכלבים שרי. סימן שעבר מן החי מותר בהנאה. אני שואלת השאלה איך הוא מותר בהנאה. הרי כתוב, לא תאכל. לפי דעתו של רבי אבאו, זה צריך להיות כולל גם איסור הנאה. מתרצת הגמרא, שאני עבר מן החי, אתה יודע למה הוא מותר בהנאה? דהתקש לדם. יש הקש בין עבר מן החי לבין דם. ודם כבר ראינו שהוא מותר בהנאה. איפה אנחנו רואים הקש בין עבר מן החי לבין דם? דכתיב רק חזק, תתחזק מאוד, לא לאכול דם. לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש. אז מדברים פה על דם. בהמשך הפסוק כתוב, ולא תאכל הנפש עם הבשר, שמזה אנחנו לומדים שאסור לאכול בשר של בהמה שעדיין יש בנפש, שהיא עדיין חיה. כיוון שיש הקש בין עבר מן החי לבין דם, אז כמו שדם אנחנו אומרים שהוא מותר בהנאה, ככה גם עבר מן החי מותר בהנאה. שואלת הגמרא, רגע, זה לפי דעתו של רבי אבאו, שכשהתורה כותבת לא תאכל הנפש עם הבשר, איסור עבר מן החי, אז לא תאכל, זה אמור להיות כולל גם איסור הנאה לפי רבי אבאו. אז איך בכל זאת זה מותר בהנאה? כי יש הקש בין עבר מן החי לבין דם, אבל לפי חזקיה לא צריך להגיע להקש הזה. כי לפי דעתו זה שכתוב לא תאכל הנפש עם הבשר, זה רק שאסור לאכול, אבל אינות מותר. אבל בכל זאת יש הקש בין עבר מן החי לדם. אז ולחזקיה, למה הלכת ההתקש עבר מן החי לדם? תרץ את הגמרא, אמר לך, חזקיה, ההקש בין דם לבין עבר מן החי, זה לא בא ללמד עבר מן החי מדם, אלא זה בא ללמד דם מעבר מן החי. התורה, כשהיא כותבת את האיסור של אכילת דם, היא כותבת את זה אחרי איסור, אחרי דיני שחיטה. העולה בדעתנו לומר, שאיסור אכילת דם, זה דווקא דם כזה של בהמה שנשחטה. אבל סתם להקיז דם מבהמה בחייה ולאכול מהדם הזה, אולי אין איסור. בשביל זה כתוב, הקש בין דם לבין עבר מן החי. מה עבר מן החי? אסור. אסור לקחת עבר מבהמה כשהיא עדיין בחיים. אף דם להקיז מן הדם מן הבהמה כשהיא עדיין בחיים, מן החי אסור. ואיזה? מה זה דם מן החי שאסור בקרת? זה דם הכזה שהנפש יוצא בו. כי הרי הדם הוא הנפש. כשאתה מוציא דם מהבהמה, בעצם יוצא קצת מהנפש. והדם הזה גם כן אסור, אפילו שהיא עדיין בחיים. עכשיו הגמרא מקשה גם על חזקיה וגם על רבי אבאו. כי יש דבר ששניהם מסכימים. שכשכתוב לא יאכל, זה אומר לא רק שאסור לאכול, אלא גם שאסור ליהנות. ככה שניהם מסכימים. שואלת הגמרא, והרי שור הנסכל, שור שהרג אדם, הדין הוא שהשור הזה יוצא לסקילה. כאן מדברים שבאמת בית דין פסקו שהשור הזה חייב סקילה. דרחמנה אמר, לא יאכל את בשרו. אז לפי דעת רבי אבאו וחזקיה, שניהם צריכים להסכים שהוא אסור גם בהנאה. ותניה, למדנו ברייתא. התורה כותבת, סקול יסקל השור. צריך לסקול אותו. אז משמע שנאמר סקול יסקל השור, אתה מבין שלא שחטו את השור הזה, נכון? שחיטה כשרה. אז אם כן, הוא נבלה. אחרי שסקלו אותו, הוא אסור באכילה. איני יודע שהיא נבלה ונבלה אסורה באכילה, אז מה תלמוד לומר? לא יאכל את בשרו. ודאי שאי אפשר לאכול בשר של שור שלא נשחט כדין, אלא נסקל. משמע כתוב לא יאכל. מגיד לך כתוב, שאם בא בעל השור ושחטו לאחר שנגמר דינו, בית דין הכריעו שצריך לסקול את השור. הלך הבעלים, נתן את השור לשוחט, שחט כדת וכדין את השור הזה. מחדש את התורה שבכל זאת הוא יהיה אסור באכילה. למרות שהוא לא נסקל עדיין. לפני סקילה, רק הכריעו את דינו כבר לסקילה, הוא כבר נאסר באכילה. אני הייתי אומר שהוא גם אסור בהנאה, כי כתוב לא יאכל. הברייתא אבל לא לומדת מלא יאכל שהוא אסור בהנאה. אני הייתי אומר שגם אסור בהנאה מלא יאכל, אבל הברייתא לומדת את זה מלימוד אחר. אין לי אלא שהוא אסור באכילה, בהנאה מניין. מה בהנאה מניין? כתוב לא יאכל, זה אומר גם איסור הנאה, לא? לא, הברייתא לא לומדת ככה. תלמוד לומר, הוא בא לשור נקי. מזה לומדים שהוא גם אסור בהנאה. מה עם השמע? מי אמר לך שבא לשור נקי מלמד שזה גם אסור בהנאה? מבארת הגמרא, שמעון בן זומא אומר, נקי זה כאדם אומר, שאומר לחברו, שהאדם הפסיד את כל הכסף, יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום. אז בא לשור נקי, הכוונה שאין לו הנאה גם מהשור הנסכן. אבל משמקשה הגמרא, תמה דכתב ובא לשור נקי, רק מזה אנחנו לומדים שהשור הזה אסור בהנאה. דהי מי לא יאכל, אפילו שזה כתוב לא יאכל, עדיין רק איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. אז כאשר גם על חזקיה וגם על רבי אבאו, כי לא יאכל שניהם מסכימים שכולל איסור הנאה, תרץ את הגמרא. לא קשה, לא עליו ולא עליו. כי לעולם הם צודקים. כשכתוב לא יאכל, זה כולל איסור אכילה ואיסור הנאה משמע. ואנחנו גם בלי בעל השור נקי יודעים שהשור הנסכל אסור בהנאה. ובעל השור נקי לא מלמד על איסור הנאה, אלא להנאת אורו ודעת ה... שאסור להפשיט את האור של השור הנסכל אחרי שנגמר דינו לסקילה. והצטריך, למה צריך חידוש מיוחד שאסור ליהנות מהאור? שר כדת החמינה לא יאכל את בשרו, כתיב, רק הבשר יש בו איסור אכילה ואיסור הנאה. בשרו אין, אורו לא, שהאור יהיה מותר כן בהנאה, כמה שמלנו בעל השור נקי, שהאור אסור בהנאה. שואלת הגמרא, ולעד נחתנאי, דמפקלי להי קרא, אותם תנאים שלומדים מהפסוק הזה של בעל השור נקי, הם לומדים דרשה אחרת, לדרשה אחרינה. איזה דרשה הם לומדים? שור שהורג אדם, הורגים את השור, סוכלים את השור, אבל אם הוא לא סקלו אותו פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים, והוא נהיה שור שכבר הרג כמה אנשים, הוא נקרא שור המועד. כשהוא הורג בן אדם אחד, שניים, הוא עדיין נקרא שור תם. הרגע שהוא הרג כבר כמה פעמים, הוא נהיה שור מועד. מה השור שהרג אדם, פעם שהוא נהיה מועד כבר, מה העונש יותר חמור אצלו? מועד יותר חמור מתם. הרי אם שור תם כבר הורגים אותו, אז איזה עונש יותר חמור אתה יכול לתת לשור מועד? שגם בעל השור, שלא ישגיח על השור כמו שצריך, היו צריכים להעמית אותו. אבל התורה נותנת לו אפשרות לתת כופר. בסופו של דבר לא ממיתים אותו בשום אופן, אלא הוא פשוט צריך לשלם על עצמו כופר נפש, שישלם על עצמו תשלום במקום המיטה שלו, במקום שיקחו אותו, הוא משלם כסף. אז שור מועד נותן כופר. עכשיו, אם זה שור תם, הייתי אומר, אתה יודע, שור תם שעושה נזק, דיינו שהוא למשל הרג שור, אז הוא לא הורגים את השור שהרג, אלא צריכים לשלם. כמה משלמים? אז אם זה פעם ראשונה משלמים חצי נזק, הייתי אומר שגם ששור הרג אדם, אולי לא ייתנו כופר שלם, כי הוא תם, הוא לא מועד, אבל אולי ייתנו חצי כופר. כשזה אומרת התורה, הוא בא לשור נקי, שהוא לא צריך לתת אפילו לו חצי כופר. ויש אחר שלומד לדמי ולדות. אנחנו יודעים שאם השור נגח אישה מעוברת, והיא מתה וגם הוולדות, אז הוא פטור על הוולדות. מאיפה לומדים את זה? שכתוב בעל השור נקי, פטור מדמי ולדות. אז אם כן, אם בעל השור נקי, לפי דעתם, כבר תפוס עד רלימוד הפסוק הזה, אבל אנחנו הרי אומרים שזה שכתוב לא יאכל את בשרו, אנחנו לומדים שאסור לאכול ואסור ליהנות מהבשר של שור הנסכל. מאיפה אנחנו יודעים שאסור ליהנות מהאור? זה שכתוב הוא בעל השור נקי, אבל אם אתם לומדים מבעל השור נקי חצי כופר או דמי ולדות, מאיפה תדעו שאסור ליהנות מהאור של השור? הנעת אורו מנה להו. הנהג מראה, הם לומדים את זה מהמילה את. נפקה להו מאת בשרו, לא יאכל את בשרו. המילה את זה ריבוי. את התפל לבשרו שזה האור. שואלת הגמרא, נו, ולמי שלומד את זה מבעל השור נקי, המילה את מיותרת אצלו. ואידך, מה הוא יעשה מאת? אומרת הגמרא, לפי דעתו, כשכתוב את, זה לא מרבה. את לא דריש. איפה מצאנו שיש אחד שדורש ריבוי מהמילה את, ויש אחר שלא דורש ריבוי מהמילה את? כדתניא. שמעון האמסוני, ואמרי לה, יש אומרים שזה לא היה שמעון, אלא נחמיה האמסוני. היה לו שיטת לימוד מיוחדת. היה דורש כל את שבתורה, כל מקום שכתוב את, כל אתים שבתורה. היה אומר, כל פעם שכתוב את, זה בא לרבות משהו. למשל, אנחנו כולנו מכירים, כבד את אביך ואת אמך, זה בא לרבות את אחיך הגדול, האח המבוגר. אז הוא בא לרבות את, בא לרבות משהו. איפה הוא נתקע עם הלימוד הזה? כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, יראת שמיים. אמר, את מי אני ארבה שצריך יראה ממנו כמו מהקדוש ברוך הוא? פירש. אין דבר כזה שבשר ודם שיהיה מורה ממנו כמו מורה שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבי, אם את העת של את השם אלוקיך תירא אתה לא דורש, זה אומר שעת לא בא לרבות. אז כל עתים שדרשת, שנים על גבי שנים מן הסתם, מה תהיה עליהם? הכל נופל. אמר להם, בסדר. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, שדרשתי כל עתים שבתורה, ככה אני מקבל שכר על הפרישה. אני חוזר ממה שאמרתי עת, שזה בא לרבות. אז אם כן, לפי דעתו של נחמיה או שמעון האמסוני, לא דורשים עת. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא, הוא מרבה, הוא כן לומד את לרבות, והוא בא לרבות את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, ללמד מורה רבך כמורה שמיים. אז אם כן, התנא שלא מרבה את, לא יאכל את בשרו, לא מרבה מהמילה את, זה כמו שמעון או נחמיה האמסוני. אנחנו עוברים לתחנה הבאה במסלול המרתק, שכתוב איסור אכילה, אם זה כולל גם כן איסור הנאה. והרי איסור אכילת אורלה. התורה אומרת, כאדם נוטע עץ, 3 שנים יהיו לכם ערלים, לא יאכל. אסור לאכול את הפירות ב3 שנים הראשונות שאדם נטע את העץ. כתוב לא יאכל. אז כולם מודים שזה כולל איסור הנאה, גם חזקיה וגם רבי אבאו. רחמנא אמר לו, ערלים לא יאכל. ותניה, מעניין? ערלים לא יאכל. מה זה בא ללמד? שאסור לאכול פירות של אורלה. אין לי אלא איסור אכילה. מניין שלא ייהנה ממנו. מה פוש מניין? כתוב לא יאכל, זה כולל איסור הנאה, לא? לא. בא ללמד זה במקום אחר. איזה הנאה, למשל, שלא יצבע בו בקליפה, ולא ידליק בו בשמן של אורלה את הנר. מאיפה אני יודע שגם זה אסור? תלמוד לומר, וערלתם אורלתו ערלים. כתוב שם 3 פעמים לשון אורלה. כתוב שם ככה, וכי תבואו אל הארץ, אל ארץ ישראל, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם, זה פעם ראשונה, אורלתו, פעם שנייה, את פריו, 3 שנים יהיה לכם, ערלים, פעם שלישית לא יאכל. לומדים מזה, 3 סוגים של הנאות, גם הנאה רגילה, מהפרי בעצמו, גם הנאה לא מהפרי בעצמו, אלא מהמראה, לא יצבע בו, שזה הנאה פחות, זה לא ממש מהפרי, וגם הנאה עוד פחות לא ידליק בו את הנר, שהוא לא נהנה אפילו לא ממראה, רק מהשריפה, מהאש. בכל זאת זה אסור. לרבות את כולם. מדייק את הגמרא, תמה דכתב רחמנא, וערלתם אורלתו וגם כתוב ערלים. אז אתה לומד שזה גם אסור בהנאה. מה, לא מספיק שכתוב לא יאכל? עליו הכי, בלי שכתוב ערלתם אורלתו ערלים, היית אומר, אבא אמינא רק איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע? הרי כתוב לא יאכל. עונה הגמרא, לעולם לא יאכל, כמו שאמר רבי אבאו וחזקיה, משמע בין איסור אכילה ובין איסור הנאה. אז אתה שואל, אם כן, למה צריך לימוד מיוחד באורלה, אחרי שכתוב לא יאכל, מה צריך עוד לימוד להגיד שהוא אסור בהנאה? שאני הטעם באורלה, דכתיב, 3 שנים יהיו לכם ערלים. אז יצטריך, לכן צריך ריבוי מיוחד להגיד שזה אסור בהנאה. סלקת התחמינה, הואיל וכתב לכם, אומר שלכם יהיה. שמותר לכם ליהנות מהפירות של האורלה, כמה שמלן, וערלתם, אורלתו, ערלים, זה אומר שאסור ליהנות מאורלה. שאלת הגמרא, בסדר, אז למה באמת כתוב לכם? אנחנו הרי יודעים שזה אסור בהנאה, ואלה אשת הדקטיבה הנחקרה, למדנו שאורלה אסורה בהנאה, אז לכם למה לי? מה באמת דורשים מזה שכתוב לכם, יהיו לכם ערלים? לכדתניה. למה כתוב לכם באורלה? לרבות את הנטוע לרבים. סתם נטו עץ באמצע הדרך, מי שרוצה מאלה שעוברים בדרך, יכול לאכול מהפירות של העץ. רבי יהודה אומר, למה כתוב לכם? להוציא את הנטוע לרבים, שעץ שנטעו אותו לצורך הרבים, אין בו איסור אורלה, לפי דעתו. קיצור, יש 2 דעות, האם עץ שלא נטעו אותו בשביל בן אדם מסוים, אלא נטעו אותו לצורך הרבים, האם הוא מותר משום אורלה, או שהוא אסור משום אורלה? מה הייתה מדת הנקמה שאומר שיש איסור אורלה גם בעץ שנטעו אותו לצורך הרבים. דכתיב לגבי אורלה, ונטעתם כל עץ מאכל. מי זה שנוטע? בדרך כלל לא נוטעים עץ בשביל הרבים, אלא בן אדם נוטע לעצמו, ליחיד משמע. כל אחד ואחד מכם יבוא לארץ, נוטע לעצמו עצים. אבל אילן שנטוע לרבים, לא משמע, שיהיה חייב באורלה. שזה כתב רחמנה לכם, לרבות את הנטוע לרבים, שגם הוא יש עליו חיוב אורלה. ורבי יהודה, שהוא אומר הפוך, שמלכם לומדים שאין חיוב אורלה, אלא מותר לאכול את הפירות בשלוש שנים הראשונות של עץ שנטוע לרבים. אז אם כן, איך הוא לומד את הפסוק? כי לפי דעתו הוא נטעתם, משמע בין לרבים, בין ליחיד. נטעתם לכולם. גם אם אתם נוטעים לעצמכם, גם אם אתם נוטעים לצורך הרבים, אילן באמצע הדרך. וזה שכתוב לכם, זה גם כן בין יחיד ובין ברבים משמע. משמע התורה צריכה להגיד פעמיים, ריבוי, שעל עץ שנוטעים גם לצורך הרבים, יש עליו דין של אורלה, יש כלל. אבי ריבוי אחר ריבוי. כשהתורה מרבה פעמיים דבר אחד, כמו כאן שמרבה פעמיים, שגם עץ שנטעו אותו לצורך הרבים חייב באורלה, הכלל הוא, אין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט. לכן לפי דעתו של רבי יהודה, אילן שנטוע לרבים, אין עליו חיוב של אורלה. ועד כאן דף כ"ב.